טוב, אנחנו מתחילים את השיעור. אנחנו לומדים את הסוגיה בנושא קבלת התורה שנמצאה במסכת שבת בדף פ"ח עמוד א'. שיעור של אתמול למדנו על עצם ההתייצבות של עם ישראל ליד הר סיני, שהם קיבלו את התורה באופן שהקדוש ברוך הוא נתן להם את זה ב צורה של כפה לאמר כגיגית. למדנו גם כן על כך שהם הבינו שכל המהות שלהם תלויה בלימוד התורה. היום אנחנו נמשיך את הקטע הבא בגמרא. דרש רבי סימאי. רבי סימאי אמר דרשה כזו: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, מסופר בתורה בספר שמות בפרשת משפטים שעם ישראל בערב מתן תורה, אז משה רבינו יקריא את התורה לעם ישראל מספר בראשית עד פרשת יתרו. משה רבינו יקריא לעם ישראל את כל הפרשיות, ועם ישראל ענה ואמר: כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זאת אומרת, עם ישראל הקדימו את הנעשה לפני הנשמע, שזה דבר נפלא. יש בזה קודם כל אמירה, מה פירוש נעשה? נעשה זה קבלת עול שהם יעשו. נשמע, נשמע פירושו שאנחנו עושים את הדברים מתוך הבנה והשגה. יש הבדל בין המושג נעשה למושג נשמע, וכשעם ישראל מקדימים נעשה לנשמע, אז יש לנו כאן שתי מעלות. מעלה אחת שהם מקדימים את הנעשה, שזה אומר שהם רוצים שהדברים יהיו בקבלת עול, ולאחר מכן הם אומרים נשמע. זאת אומרת שגם ההבנה שאנחנו נעשה אחר כך, זה יהיה חדור בקבלת עול. יש כאן שתי מעלות גדולות שעם ישראל קיבלו על עצמם. מה קרה בעקבות זאת? אומר רבי סימאי שבשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת, 60 רבבות, דהיינו 600 אלף מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים. כל יהודי קיבל מכל מלאך שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. כל יהודי קיבל שני כתרים. מה המשמעות של הכתרים הללו? ברור שהכוונה היא לא לכתרים פיזיים, לא קיבלו כתרים פיזיים על הראש, אלא מה הפירוש כאן של המושג כתרים? אז רש"י קורא לזה הערה של זיו השכינה. תוספות אומר שזה היה הוד מיוחד, כמו שמסופר על אור פני משה. התורה אומרת שקרנו אור פני משה, מדובר בעצם באור רוחני שקרן מבני ישראל. האור הרוחני הזה נקרא שני כתרים. המהרש"ל למשל, אחד ממפרשי התלמוד, הוא מפרש שמדובר כאן בכתר כהונה וכתר מלכות, שעם ישראל קיבל אחרי מתן תורה כינוי מיוחד שהקדוש ברוך הוא קרא להם: ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. ממלכת זה כתר מלכות, כהנים זה כתר כהונה. על כל פנים, עם ישראל קיבל מתנה מיוחדת בדמות שני כתרים על כל אחד ואחד. סיימת הגמרא בתקטע הזה ואומרת: וכיוון שחטו ישראל, תאי שעם ישראל חטא, הכוונה היא מתי שהם לקחו את העגל, שזה היה זמן לא רב אחרי מתן תורה, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה. 120 רבבות, 120 אלף מלאכי חבלה, ואם לפני זה היה 60 ריבו, פה זה 120 ריבו, כפול. מלאכי חבלה ופרקום, והמלאכי חבלה פרקו להם את הכתרים, דהיינו לקחו מהם את הכתרים. שנאמר, שעל זה אומר הפסוק, אחרי חטא הרגל, כתוב, והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. עדים, הפירוש המילה עדים, בארמית זה קישוט, עדי בארמית זה קישוט, דהיינו את הקישוטים, עדים, את הקישוטים שהם קיבלו מהר חורב, הר חורב זה הר סיני, אז והתנצלו את עדים, והתנצלו הכוונה היא שהם הסירו מעצמם את אותם כתרים כתוצאה מהחטא, דהיינו הם קיבלו את הכתרים מהר חורב, קיבלו את זה מהר סיני, אבל באותו מקום הם גם פירקו, הם גם הורידו את זה מעצמם. אם נסתכל במספר המלאכים שהגיעו, לכאורה יש כאן שאלה, שאת השאלה הזו שואל התוספות במקום. יש כלל שתמיד הקדוש ברוך הוא נוהג במידה טובה, הרבה הרבה יותר בנדבנות וברחבות, מאשר במידה של פורנות. לכאורה, כאן היו שתי מידות. הייתה מידה טובה, בכך שהקדוש ברוך הוא שלח להם מלאכים, לתת להם מתנות, לתת להם את הכתרים, זה מידה טובה. לאחר מכן, באה מידת פורנות, באו מלאכים כדי להסיר מהם את הכתרים, לקחת להם את מה שהם קיבלו. כמה מלאכים היו במידה הטובה? 60 ריבו. כמה מלאכים היו במידת הפורנות? 120 ריבו. זאת אומרת שבמידת הפורנות הגיעו כפול מלאכים מאשר במידה הטובה. אז התוספות שואל, איך זה מסתדר עם הכלל שתמיד במידה טובה באים הרבה יותר מאשר במידת פורנות? התוספות עונה תשובה מאוד מעניינת ופשוטה. הוא אומר, רואים כאן דבר מעניין, שמתי שהביאו להם את הכתרים, כל מלאך כמה כתרים הביא, אם היו 60 ריבו מלאכים, וכל מלאך נתן לכל יהודי שני כתרים, אז כל מלאך כמה כתרים הוא הביא לכל יהודי, אז כל מלאך הביא שני כתרים. זאת אומרת, במידה טובה, מלאך אחד נותן שני כתרים. כשמגיע למידת פורנות, כל מלאך של פורנות יכול לקחת רק כתר אחד. מכיוון שיש לנו 60 ריבו מלאכים שהביאו כל אחד שני כתרים, אז כמה כתרים יש בסך הכל עם ישראל? 120 ריבו כתרים. אז כדי לקחת להם את זה, צריך להביא 120 ריבו מלאכים. זאת אומרת, גם פה רואים שהמידה הטובה היא הרבה יותר, היא כפולה מהמידת הפורנות. לסיכום, כי במידה הטובה כל מלאך מביא שניים, במידת הפורנות כל מלאך לוקח רק אחד. לכן בפועל לא הייתה ברירה, היו צריכים כפול מלאכים במידת הפורנות. ממשיכה הגמרא ואומרת, עדיין באותו סוגיה, אמר רבי חמא בן רבי חנינא, בחורב טענו, בחורב הכוונה היא בהר חורב, הר חורב זה הר סיני, בהר סיני טענו, מה הכוונה טענו? שם הם התעינו על עצמם את הכתרים, הם קיבלו את המתנה, בחורב פרקו, באותו הר, באותו מקום הם גם הפסידו, גם פירקו להם את הכתרים. איפה רואים? את הפסוקים התומכים באמירה הזו. בחורב טענו, איפה רואים שבהר חורב הם טענו את הכתרים? כדאמרן, כמו שהבאנו כבר קודם, את הלשון של רבי סימאי, שבגלל שהם אמרו נעשה ונשמע, אז הם קיבלו את הכתרים. בחורב פרקו, באותו מקום עצמו, הם אחר כך הפסידו את הכתרים, נכתיב, על זה הבאנו את הפסוק שראינו קודם, והתנצלו בני ישראל וגומר, ששם היה כתוב שהם הפסידו את הכתרים בהר חורב. בפועל ממש, לאן הכתרים נעלמו? אומרת הגמרא בשתי שורות הבאות, אמר רבי יוחנן, וכולן זכה משה ונטלן כל המאה עשרים ריבו כתרים שהיה לעם ישראל, הם לא נעלמו, הם נשארו בידי משה רבינו. מאיפה אנחנו רואים את זה שמשה רבינו זכה בכל הכתרים הללו? דסמיך לי, כי הרי כתוב מיד אחר כך, ומשה ייקח את האוהל. זאת אומרת, משה רבינו לקח את מה שעם ישראל קיבל, משה רבינו קיבל את זה עכשיו, ובעצם הוא מקבל את זה כמו פיקדון, שבעזרת השם בגאולה העתידה, משה רבינו יחזיר לעם ישראל את הכתרים. מה הם הכתרים שמשה רבינו לקח? הרי קודם הסברנו שיש לפי רש"י ותוספות מסבירים לנו שמה הם הכתרים? זיו ואור של השכינה. משה רבינו לקח את הזיו ואת האור הנפלא הזה ומזה קרנו פניו. לפי הפירוש שהבאנו קודם, שהכתרים זה בעצם כתר כהונה וכתר מלכות, אז משה רבינו אכן קיבל את כתר כהונה וכתר מלכות, כי משה רבינו בעצם היה מלך אצל עם ישראל, ואפילו הכהונה, מתחילה משה רבינו גם קיבל להיות כהן, בהמשך הוא העביר את הכהונה לאחיו, לאהרון הכהן. אמר ריש לקיש, מה שאמרנו קודם בעל פה, שגם זה מה שמשה רבינו מקבל את הכתרים, זה רק כפיקדון, אבל לעתיד לבוא אנחנו בעזרת השם נקבל חזרה את כל אותם כתרים. זה מה שריש לקיש אומר בקטע הבא, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו. הקדוש ברוך הוא עתיד להחזיר לכל עם ישראל את אותם כתרים שהיה להם במתן תורה. מניין אנחנו לומדים את זה? שנאמר, כתוב אצל הנביא ישעיהו, ופדויי השם ישובון. אלה שהיו בגלות, עם ישראל שהיו בגלות, ישובון. הם, הקדוש ברוך הוא יפדה אותם מהגלות, והם ישובו חזרה לארץ ישראל. ובאו ציון ברינה, הם יבואו כולם לירושלים מתוך שמחה, ושמחת עולם על ראשם. מה הכוונה שמחת עולם על ראשם? מסבירה הגמרא, שמחה שמעולם, אותה שמחה שהיה להם כבר מעולם, היה להם כבר מאז ומתמיד, הכוונה היא לכתרים שהיה להם על הראש, על ראשם יחזור חזרה על הראש של עם ישראל. מזה אנחנו רואים שהכתרים הללו שעם ישראל איבדו במתן תורה, את הכתרים הללו הם יקבלו חזרה לעתיד לבוא. עדיין באותו נושא נפלא של הכתרים שעם ישראל קיבל, ואמרנו שהסיבה למה הם קיבלו את הכתרים הללו, מכיוון שהם הקדימו נעשה לנשמע, לכן הם קיבלו את הכתרים. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באותו יום שעם ישראל אמר קודם נעשה ואחר כך נשמע, הם עשו כאן פעולה מפתיעה, פעולה נפלאה, שלמרות שמעלת האדם זה שכל, אז האדם בטבעו יכול לומר קודם כל אני רוצה לשמוע, קודם כל רוצה לבדוק, קודם כל רוצה להבין, ואז אני אחליט אם זה מתאים לי. פה עם ישראל התבטל לקדוש ברוך הוא ואמר, אנחנו בכלל לא מעוניינים להקדים ולשמוע. אנחנו מראש אומרים שאנחנו נעשה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, גם אם אנחנו לא נבין. אז עם ישראל עשה כאן אמירה מאוד מפתיעה. אומר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע. תאי שעם ישראל עשה את הפעולה הנפלאה הזו, הוא הקדים את הנעשה לפני הנשמע, יצתה בת קול, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה להם, אמרה לעם ישראל, מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו? מי גילה לעם ישראל את הסוד, את הסוד הכמוס, שאת הסוד הזה משתמשים בו המלאכים? מלאכים הם בתהילים תמיד לקדוש ברוך הוא. מלאכים תמיד מבצעים את השליחות שלהם בלי קשר להבנה ולרצון שלהם. הם בטלים באופן מוחלט. והנה כאן עם ישראל קיבל את ההנהגה של המלאכים, בעצם גילו את הרז, את הסוד של המלאכים, והם נהגו אותו הדבר. וזה הבת קול שואלת, מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו? תכתיב, איכן אנחנו מוצאים שהמלאכים אכן משתמשים בסדר הזה, שהם מבצעים את ההוראות עוד לפני שהם מבינים על מה מדובר. תכתיב, כתוב על המלאכים בתורה שבח כזה, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח. המלאכים הללו הם מברכים את השם, הם המלאכים נקראים גיבורי כוח. ומה מעלתם של אותם גיבורי כוח? עושי דברו לשמוע בכל דברו. דהיינו, קודם כל כתוב עושי דברו, קודם כל הם עושים, אחר כך כתוב לשמוע, אחר כך הם מנסים להבין. ברישא, בתחילת הדברים, עושי, והדר, אחר כך לשמוע. אז זה הדרך המיוחדת של עם ישראל, שהם בעצם עשו חיקוי מושלם למה שבדרך כלל מקובל אצל המלאכים. וזה היה אמירה שהקדוש ברוך הוא הוציא בת קול של התפעלות, מי גילה לעם ישראל את הסוד הנפלא שמלאכי השרת בדרך כלל משתמשים בו. עוד קטע באותו עניין, אמר רבי חמא בן רבי חנינא, מהי דכתיב, מה המשמעות של הפסוק שכתוב בשיר השירים? כתפוח בעצי היער. עם ישראל קם בפסוק הזה, למרות שבפשט הפסוק הזה הוא משל על הקדוש ברוך הוא. פה הגמרא מביאים את הפסוק הזה כמשל על עם ישראל. ובאמת התוספות במקום מאיר, למה מביאים את הפסוק הזה, שזה פסוק שבעצם מדבר על הקדוש ברוך הוא, ולא פסוק אחר שמדבר במשל של תפוח על עם ישראל. אבל נחזור ונראה מה הגמרא רוצה להביא מהפסוק הזה. למה עם ישראל נמשלו לתפוח? שואל המדרש, שואל רב חמא, למה עם ישראל נמשלו לתפוח? וכאן צריך להעיר גם דבר שכתוב בגמרא בתוספות, שכאן תפוח זה לא התפוח שאנחנו רגילים ללכת לחנות לקנות תפוחים, ואנחנו יודעים בדיוק מה הכוונה תפוחים. התוספות אומר שכאן תפוח הכוונה היא אתרוג. מה שאנחנו קוראים אתרוג, כאן הפסוק קורא לו תפוח. התוספות מביא הוכחה שלפעמים האתרוגים נקראים תפוחים. על כל פנים, מה רואים אצל האתרוג, שקוראים לו פה תפוח, אבל הכוונה היא אתרוג. מה התפוח זה? מה רואים מיוחד אצל האתרוג? פריו קודם לעליו. הפירות של העץ, דהיינו האתרוגים, קודמים לעלים. מה הכוונה? הכוונה היא שיש לנו כאן באתרוג, רואים אצל האתרוג משהו מאוד מיוחד. הרי אתרוג הוא פרי חריג בכל שאר הפירות. במה הוא חריג? שהוא יכול להישאר על העץ שוב ושוב, אין לו עונה שאז הוא קוטפים אותו, ואם לא קוטפים אותו הוא נושר לבד. האתרוג יכול להישאר על העץ שנה ואפילו שנתיים ויותר. ומה קורה במהלך הזמן שהאתרוג על העץ? העלים יש להם את תקופת השלכת. העלים נושרים, וכשהעלים נושרים האתרוגים נשארים. ואז עובר זמן, צומחים עלים חדשים. יוצא שלעומת העלים החדשים, מי קדם להם בעץ? הפרי. אמנם בפעם הראשונה באים קודם עלים ואחר כך את הפירות, את האתרוגים. אבל בנגלה השנייה, העלים הראשונים נושרים, וכשבאים העלים השניים, האתרוגים כבר על העצים. יוצא שבעץ הזה של האתרוג, הפרי קודם לעלים. הפרי יש לו עמידות על העץ, והרבה יותר חזק מהעלים. מה הנמשל של הדבר? אומרת הגמרא, בואו לפני זה נוסיף עוד איזה הבנה שהמרשה אומר. בעץ, מה התכלית? מה המטרה של העץ? הרי ברור שהמטרה בעץ זה לא העלים. המטרה בעץ זה הפירות. העלים יש להם תפקיד חשוב שהם מגינים והם מקיפים את הפירות. אבל התכלית זה הפירות. אותו דבר ביהדות ידוע, מה שנאמר בפרקי אבות, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. המעשה הוא העיקר והתכלית של הכל. יוצא שהמעשה דומה לפרי. כמו שהפרי הוא תכלית העץ, כך המעשה הוא תכלית האדם. העלים, העלים דומים ללימוד, להבנה, שזה מסביב, מקיף את הפירות. אז באים ואומרים, כמו שרואים בעץ האתרוג, שקוראים לו תפוח כרגע, פריו קודם לעליו, הפרי הוא קודם לעלים, דהיינו, הנמשל, אם הפרי זה המעשה והעלים זה הלימוד, אז המעשה קודם ללימוד. אף ישראל, זה מה שעם ישראל נהג במתן תורה, הקדימו נעשה לנשמע. הם אמרו קודם כל נעשה, קודם כל פירות, ואחר כך נשמע, אחר כך אנחנו ננסה גם כן ללמוד את הדברים. זה השבח המיוחד שמשבחים את עם ישראל, שהם כמו תפוחים, דהיינו כמו אתרוגים, שהם יודעים לתת את הדגש על הדבר העיקרי, העיקר זה המעשה, ובגלל שהם הקדימו את הנעשה לנשמע, בכך הם גם דומים למלאכי השרת, בגלל כך הם גם קיבלו את הכתרים המיוחדים, שזה מראה על המעלה של היהודי בנושא הזה של קבלת התורה. אצל גויים זה בכלל לא עובד בצורה כזו. הגויים הם ניגשים בעיקר לפילוסופיה, ללימוד. אצל עם ישראל זה לא כך. אצל עם ישראל העיקר זה המעשה. ועל זה אנחנו נסיים בסיפור הבא בגמרא. נסיים את הגמרא, את הקטע הזה של נעשה ונשמע, ואומרת, האום מינה היה איזשהו כופר, מין, גוי כופר. דחזיה לרבה, הוא ראה את רבה דקה מעיין בשמיתה. הוא ראה את רבה יושב ומעיין בלימוד התורה שלו. ורבה היה כל כך תרוד ועסוק ושקוע בלימוד התורה, וית באצבעת הדידי, האצבעות של רבה, אצבעות הידיים של רבה, היו באותו זמן תותי קרה, מתחת לרגליים שלו. הוא ישב בצורה כזו שהאצבעות היו מתחת לרגליים, והוא בכלל לא הרגיש בהם, ותוך כדי עיון וכמה יצבעו, היה עם הרגליים מועך את אצבעות הידיים, הוא אפילו לא הרגיש כלום, וכמה בן אצבעת הדמה, ואפילו יצא דם מהאצבעות, הוא אפילו לא שם לב. כל כך היה רבה שקוע בלימוד התורה, שאפילו לא שם לב מה הוא גורם לאצבעות של עצמו. ובדיוק עבר אותו כופר ורואה את זה. אמר לי, אותו כופר לא יכל להבין איך יהודי כל כך שקוע בלימוד, עד שהוא בכלל לא מרגיש מה הוא עושה. אמר לי, אז הוא אמר לו, אמא פזיזה, אתם היהודים עם פזיז, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, שאתם הקדמתם, פומייכו זה הפה, אודנייכו זה האוזניים. אתם הקדמתם את הפה לאוזניים, דהיינו, אמרתם נעשה לפני נשמע. אתם עם פזיז, מה רצתם לקבל על עצמכם דברים כשאתם עדיין לא יודעים מה אתם מקבלים? אז אתם עם פזיז, ואומר אותו גוי, חשבתי שרק בעבר עם ישראל היו כאלה פזיזים. עקתי בפחזותייך וקיימיתו. אני רואה שאתה עדיין, אתה חלק מעם ישראל, עדיין פזיזים. עדיין לא מתנהגים נורמלי, תראה איך אתה הורס לך את האצבעות ואתה אפילו לא שם לב. מה קורה לכם? אתם עם לא שגרתי. ברישא, קודם כל אומר אותו גוי, ברישא איבאי אלוהו למשמע. קודם כל הייתם צריכים לשמוע את ההצעה של התורה, לחשוב על זה, אם מציתו קבליתו, אם אתם יכולים הייתם צריכים לקבל, והיא לאו, אם היה מתברר לכם שזה קשה מדי, לא קבליתו, לא הייתם מקבלים, מה הייתם כאילו פזיזים? זה אומר אותו גוי לרבה. אמר לי, עונה רבה לאותו גוי, ענן דסגינן בשלימותה, אנחנו יהודים, הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות, כתיב בן, על זה כתוב עלינו, כתוב את הפסוק, תומת ישרים תנחם, אותנו מנחה היושר, אותנו מנחה ומנהל הקדוש ברוך הוא בצורה נפלאה, והוא מדריך אותנו, אנחנו משליחים את עצמנו לגמרי עליו, והוא עוזר לנו. אנחי נשי, אבל אתם הגויים, אתם האנשים דסגן בעלילותה, אתם הולכים בכל דבר בעלילות, בעלילה, זאת אומרת אתם הולכים עם טריקים, אתם לא הולכים בתמימות, אתם הולכים בצורה של חוסר יושר, כתיב בהוא עליכם כתוב, וסלף בוגדים ישדם, עליכם כתוב שהמהלך שלכם, המוביל שלכם, יהיה בצורה לא טובה, אתם רק תפסידו מזה. דהיינו, התמימות שלנו, אמנם אנחנו נראים פזיזים ותמימים, אבל הפזיזות שלנו היא בעצם מובילה אותנו למקום הנכון. אולי נסיים בהתאם לסיפור שסיפרנו על רבה, איך הוא היה שקוע בלימוד התורה, הוא בכלל לא הרגיש אפילו בכאבים שהוא עשה לעצמו באצבעות, מסופר ש... אחד הצדיקים שקראו לו האדמור מימוזיץ' שהוא חלה לפני כ-100 שנה בערך, הוא נסע לברלין שהרופאים יטפלו בו, והרופאים אמרו לו שחייבים לנתח אותו, אבל הלב שלו חלש מאוד והם לא יודעים אם הוא יהיה מסוגל לסבול את הניתוח, וגם פחדו להרדים אותו. כשהאדמור מימוזיץ' שמע את זה, אז הוא אמר להם, תקשיבו, אני אתחיל לנגן. הוא היה ידוע בכוח הניגון המתוק שלו. הוא אמר להם, אני אתחיל לנגן ניגון, ואני אחדיר את כל כולי בתוך הניגון, וכשאתם תראו שאני נמצא בעומק הניגון, ואני דבוק במתיקות של הניגון, אני בכלל לא מרגיש בשעת מעשה מה קורה בסביבי. אין בעיה, תוכלו לעשות את הניתוח, ולא... תחששו כי אני לא ירגיש כלום. וזה מה שעשו. הוא התחיל לנגן וניגן, וכשהוא נכנס לתוך עומק הניגון, ניתחו אותו וגמרו את הטיפול, וסגרו, והכל עבר כשורה. שום דבר לא קרה, וזה היה בלי הרדמה. ההרדמה הייתה, שהוא השקיע את עצמו כל כך חזק בתוך הניגון. שזה מזכיר לנו את מה שכרגע למדנו על רבה, שהוא כל כך היה שקוע בלימוד התורה, שהוא בכלל לא הרגיש שהוא מועך את האצבעות שלו ויוצא מהם דם. זה היה גודל העמקות של רבה בלימוד התורה. אנחנו בעזרת השם, בשיעור הבא, נמשיך את קטע הגמרא הבא, נראה דיון מעניין שהיה בין משה רבינו והמלאכים לפני מתן תורה. זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא.